יוצאים לסרט עם צחי כהן, התבוננות בסרטים לאורך ההיסטוריה. אם עוד לא צפיתם בסרט, אנו ממליצים לכם לעצור את הפודקאסט ולחזור אלינו לאחר הצפייה. קישור לסרט תוכלו למצוא בקבוצת הוואטסאפ שלנו, שנמצאת ממש כאן בתיאור הפרק.
ערב טוב, שלום כולם, מה שלומכם? טוב לראות אתכם בערב קריר ומושלג זה. אז ככה הספקתי לשמוע בזמן שיצאתי והכנסתי והתארגנתי, שהיו הסתייגויות מהסרט, אז תכף ניתן מקום גם להם. אבל לפני זה הייתי רוצה לשאול אתכם שאלה פשוטה, אולי נתחיל בה, אתם בהחלט מוזמנים לפתוח מיקרופונים ולענות. על מה הסרט, לדעתכם?
הסרט הוא, לדעתי, על בלבול מוסדי. האמריקאים לא יודעים מה הם עושים שם, ואיזה תועלת, איזה תוחלת, השקר והפייק ניוז, מה שנקרא, זה מה שנקרא פייק ניוז בגדול, על כל מה שנעשה במלחמה, שהאומה האמריקאית בכלל לא יודעת מה שקורה, ושמתייחסים לאנשים שהם לא מערביים בתור תתי אדם, בתור כלום, חפצים, בעלי חיים וכך הלאה. ובאמת מה שנאמר, לאמריקאים לא היה שום מטרות מוגדרות, ולכן הקריטריונים שלהם היו מספר הרוגים ביום, כמה הם יכולים להרוג בכל יום.
אוקיי, אז מה שדוב אומר לנו זה שני דברים בעצם. אחד זה שיש פה התייחסות קונקרטית למלחמת וייטנאם שזה אך הסתיימה. הסרט צולם בשנת 76-77, הוא צולם במשך כמעט שנתיים, on and off. למרות שהתחילו את ההפקה שלו בשנת 71, זאת אומרת תוך כדי המלחמה, המחשבה הראשונית הייתה להסתנן עם מצלמות קטנות, מצלמות 16 מילימטר קטנות אל תוך וייטנאם, בלי אישור רשמי, ולצלם את זה ממש בשטח. די מהר ירדו מזה, ואז התגלגל כמה שנים והגיעו להפקה של זה בשנת 76-77, עד שערכו, עד שזה, זה יצא בשנת 79, אבל הזיכרון עדיין טרי, אז בהחלט יש פה מקום לביקורת על מלחמת וייטנאם עצמה. וגם דבר נוסף שדוב אמר, זה שיש פה ביקורת על גזענות, קולוניאליזם, המחשבה של עודפות האדם הלבן, זה בוודאי קיים כאן באיזושהי מידה. מה עוד? ראיתם?
עולים לי בראש שני דברים. א', שאלה על סדרים חברתיים. כאילו, מי מגדיר את המטרות, מה נחשב, מי נחשב משוגע, דברים כאלה. וגם שאלת משמעות. לא, זה מאוד אמורפי, כאילו, אבל זה קשור גם לסדר חברתי, אבל כאילו, מה, כאילו, מה, אני יודע למה לחיות, אבל למה לעשות דברים? זה קצת מורפל אצלי.
כן, זאת אומרת, גם פוקו, זאת אומרת, גם שאלות כאלה של מי בפנים, מי בחוץ, מי משוגע, מי שפוי, מי מחליט על מוסריות ואי מוסריות, כאלה מין שאלות, וגם שאלות כלליות יותר, של בכלל איך אפשר, כאילו אפיסטמולוגיות, איך אפשר בכלל לדעת מהי המציאות, ומהי התנהגות מוסרית, כאלה מין שאלות. בהחלט.
לא רק בצד המוסרי, אלא גם מרבבים שם דברים מטורפים אחרים.
כן, יש כל מיני סוגים של טירוף שם, לגמרי.
אני רוצה להתייחס לשם של הסרט, אפוקליפסה. אפוקליפסה, בדת הנוצרית, זה למעשה מלחמת גוג ומגוג. ויש בזה משהו, הגיעו למלחמה כזו של גוג ומגוג, לפי מה
כן, אבל המשיח לא בא. אוקיי, עוד דברים שראיתם שם?
לא התייחסנו כלל למה שנראה לי ממש המרכז של הסרט, וזה המסע אל קורץ, ואל קורץ, זה לא רק מלחמת וייטנאם, זה הגעה אל האדם הזה של המוסרית, של האנושית, של ה... זה נראה לי המוקד שם.
כן, כן, בטח בשליש האחרון.
זה נראה חיותי שומעים.
הוא המוקד אליו, כן?
כן, כן, מרגלית, כן, כן.
המסע אליו, שתאימא מדברת עליו, נראה לי ששולחים בן אדם להרוג את החלק בתוך עצמו. את החלק המוסרי, את החלק השפוי, את החלק המסתכל במציאות, ובתוך כל השיגעון הזה, הוא עושה את כל המסע הזה כדי להרוג מישהו שמייצג את זה, ושזה אותו חלק בתוך עצמו.
כן.
שהוא צריך להרוג.
אוקיי, אז אני אחלק את ההתייחסות שלי באמת לשתי הדוברות. זאת אומרת, מצד אחד, אולי ברובד הכי פשוט קודם כל, יש פה סרט פעולה. זאת אומרת, יש פה אדם שמקבל משימה, והוא צריך להתגבר על קשיים, והוא צריך למצוא איזה יריב אפל באיזה מקום, והוא לא יודע איפה הוא, והוא צריך לחפש אותו, והוא מתגבר על כל מיני דברים בדרך. ומעבר לזה, אולי לא מעבר לזה, אולי זה טבעם הנסתר של כל סרטי הפעולה, על זה נדבר בהזדמנות אחרת, שיש פה גם מסע פנימי, זאת אומרת, יש פה גם איזשהו חיפוש או התמודדות, עם שדים פנימיים, ופה זה כבר מגיע לממדים סמליים הרבה יותר כבדים שמרגלית מדברת אליהם, וזה המאבק הפנימי של ווילארד, של אותו, לא יודע איך לקרוא לו, איש כוחות מיוחדים, רוצח, לא יודע איך לקרוא לו בדיוק, כן, של הדמות הראשית בסרט, שבעצם המסע שלו הוא גם מסע פנימי אל המקומות, אפשר לקרוא להם האפלים, אפשר לקרוא להם השפויים, וזה באמת קצת שאלה מרתקת, הדמות הזאת של קורץ, היא בוודאי דמות מדהימה, מעבר לשחקן המדהים שמגלם אותו, ולטקסט המדהים שהוא אומר, שעוד ניגע בו בהמשך, הוא דמות מדהימה, בגלל שבאמת, הוא בו זמנית מטורף ושפוי, זאת אומרת, הוא מטורף לגמרי, אבל גם הכי שפוי מכולם, זאת אומרת, הוא מתבונה למציאות בעיניים, הוא אומר את האמת, הוא אומר כולכם משוגעים, כולכם רוצחים, אז גם אני אשתגע וירצח, למה לא?
הערה קטנה, דיבר על המסע הפנימי שלו.
כן.
מה זה היה מסע פנימי? כי זה שנשלח לפניו לא הצליח לעמוד במשימה, הוא נשבע בפסמות
של... כן, כן, ממש, כאילו קירבי. כן, כן, הוא פוגש אותו אפילו באיזשהו שלב בסרט. כן, ובהחלט יש את העניין הזה של משימה שחוזרת, וכל נושא החזרה הוא גם נושא. אז הסרט מתחיל בסצנה המדהימה הזאת שמאחוריי, בשיר של הדורז, שרק עליו אני יכול לדבר 3/4 שעה, The End, והמסוקים שחולפים ככה, אתה לא בדיוק מבין מה אתה רואה איזה ג'ונגל, ומסוקים חולפים, ופתאום יש הפצצה אדירה בג'ונגל, רק בהמשך הסרט, אנחנו נבין מה זה המשך ההפצצה הזאת, זאת ההפצצה של ה-Napalm in the Morning, המפורסם, ומיד, עוברים לאיזה מונטאז' שרואים את הראש של ווילארד בהטל על כזה על פסל בודה. וכאן ברגע שרואים את הראש ההפוך ואת פסל הבודה ואת האש שביניהם, אתה מבין שאתה כבר במחוז אחר, במחוז סמלי, במחוז דתי, יעלו פה שאלות עמוקות על טבע האדם ועל החתירה לשלווה ועל האלימות. טבעה של האלימות, אתה ישר מבין שנכנסת לטריטוריה אחרת. יש המלצת צפייה, אני אעלה לכם את זה אולי לקבוצה למעוניינים. יש סרט תיעודי מדהים, אחד הסרטים התיעודיים היפים שנעשו, שמלווה את ההפקה של הסרט הזה, זה נקרא Hearts of Darkness. והסרט מתחיל בציטוט של פרנסיס פורד קופולה, רואים את פרנסיס פורד קופולה, את הבמאי, עומד ואומר, הסרט לא היה על וייטנאם, הסרט היה וייטנאם. מה שקרה לנו במהלך ההפקה של הסרט, היה בדיוק מה שקרה לאמריקאים בווייטנאם. באנו עם יותר מדי אנשים, עם יותר מדי גאווה, עם יותר מדי כסף, עם יותר מדי צעצועים, עם יותר מדי סטאף, כן? ולאט לאט פשוט השתגענו. מרוב אפס גבולות, מרוב יכולת. ובמובן הזה, הסרט עוסק באמת, כאילו, בשאלות העמוקות ביותר של טבע האדם, של מקורות הדת, של סגידה לאישיות ולא לאישיות, ואיך זה צומח ואיך זה מתפתח, וגם כמו שכבר אמרנו, סיור במחוזות האפלים ביותר של הנפש, כן, והמסע תמיד כמו מסע, כמו בכל סיפורי המסע, הוא גם מסע במרחב, אבל הוא גם מסע פנימה, מסע אל תוך איזה מקום שצריך טיפול, ובאמת ווילרד במסעו נקרא להתעמת ביחד איתנו בעצם, עם כל הפחדים הכי קמאיים, עם פחד המוות, עם פחד הכישלון, עם בדיקת גבולות השפיות, ובעיקר בעיקר הוא שואל את עצמו לאורך כל הדרך, מהו המחיר ומהי העבירה שמצדיקה את המחיר האולטימטיבי, את ההוצאה להורג. כן, אז הסרט מתחיל בווילרד המוטל שיקור בחדר המלון שלו, והוא משתגע שם, הוא מתאמן, הוא נותן אגרוף למראה ונפצע, וכל זה, הוא מסביר את זה, הוא מסביר לנו את זה, הוא פשוט מכונת הרג מיומנת, שכשאין לו משימה הוא משתגע מרוב שעמום, והוא מרגיש שהוא הולך ומתכהה, הולך ומשמין, והוא אומר, כבר חזרתי הביתה, זה קצת רמוז, המכתבים שזרוקים שם, והתמונת האישה הזאת ש... שמונחת ליד המיטה שלו, ושהיא ככה זנוחה כזאת. אין לי למה לחזור, כן, זה מוטיב שיפותח אחר כך הרבה מאוד בסרטים אמריקאים. הווטרנס, כן, הבוגרי מלחמת וייטנאם שחוזרים הביתה, ואחרי באמת חוויות הקיצון של האלימות ושל אובדן הגבולות, הם מאוד מאוד מתקשים להשתלב בחזרה, יש כמה וכמה סרטים שעוסקים בזה. אבל בעצם זה גם המוטיב הספרותי הקדום מכולם, כן, מוטיב השיבה המאוחרת, זאת אומרת, חוסר היכולת לחזור לנקודת המוצא בסוף איזה מסע של שינוי עצמי. אבל מה שמעניין בסרט שלנו, זה שהמוטיב הזה, שנגיד האודיסאה וכולי וכולי, וכל ממשיכיה צריכים 26 ספרים בשביל לפתח את הרעיון הזה, זאת נקודת המוצא של הסרט. זאת אומרת, השיבה המאוחרת, זה שאין לאן לחזור, זה שפה מתנהלת מציאות שהיא מעוותת תודעה במידה כזאת, שאין שום חזרה אל החיים הנורמליים, שהחיים השלווים האמריקאים, האשליה הזאת של הבית הקטן בפרברים, או מה שזה לא יהיה, אין לה תוקף יותר ברגע שהיינו בווייטנאם. זאת נקודת המוצא. מכאן רק מתחילים. מכאן העניינים רק הולכים ונהיים יותר אפלים ויותר פנימיים. אגב, חדי העין, או אלה שראו את הסרט מספר בלתי שפוי של פעמים, כמו זה שמדבר איתכם, שמים לב שכבר בשלב הזה משולבות תמונות, יש איזה מונטאז' כזה, ומדי פעם רואים תמונות מהסצנה שמסיימת את הסרט. זאת אומרת, כבר בשלב שווילרד מוטל שיקור בחדר שלו, הוא מדמיין או נזכר ברצח של קורץ, זאת אומרת, עולה פה האפשרות שהסרט הוא בכלל מעגל. זאת אומרת שסצנת הפתיחה של ווילרד שיקור ומיואש בחדר שלו, היא נקודת הסיום בכלל. והוא רק נזכר לאחור בכל הסיפור, או שהוא מוטרד על ידי שדים פנימיים, שהסרט הוא המרדף שלו אחרי, משהו כזה. זאת אומרת, כבר כאן עולות חידות בשאלות של סיפור ומבנה ואישיות. אוקיי, ואז הוא באים אליו שני ה-MPs האלה, שני השוטרים הצבאיים, ומקלחים אותו ולוקחים אותו לקבל את המשימה מהמפקדים הבכירים. כן, והוא אומר, הנהר, הייתי צריך לנסוע במעלה הנהר, הנהר הוא כבל חשמל מרכזי שתקוע ישר לתוך קורץ. קורץ הוא הדמות האפלה, קצת הזכרנו אותה, עוד נברר את מהותה בהמשך, שמניעה את כל העסק. וזה כשלעצמו הרהור מרתק, עוד לפני רגע, אתם מתייחסים למה שמאחורי, אז אני אחזור לשקף הקודם. כן, זה כשלעצמו הרהור מרתק על מהותה של המלחמה. זאת אומרת, האם המלחמה כמפעל אנושי איננה אלא גילוי קצה של רצון של דמויות מגלומניות. זאת אומרת, ניתן דוגמה מהפוליטיקה הישראלית, אני מתלבט. שרון, בקיצור, כן? זאת אומרת, האם אלמלא באמת אנשים עם שיגעון גדלות, עם מחשבה שהם יכולים בהנף אחד של גאונותם לסדר את כל העניינים, לא היו מלחמות, כן? ובעצם הדמות הזאת של קורץ, המגנטית, הגאונית, שכן, הוא קבל שאליו מחובר, כל המלחמה הזאת מחוברת אל תוך קורץ, זאת אומרת, הוא מנביע את כל המלחמה בטירוף שלו, אולי זה טבעה של המלחמה, או אחד מטבעיה של המלחמה, לא יודע, משטבע אחד למלחמה. אבל אחד מהדרכים, אחד ההצעות בסרט, זה להסתכל ככה על מעשי המלחמה. מעשי המלחמה הוא טירופם של מגלומנים, ספציפיים. ואם כבר מזכירים את קורץ כדמות, אז כמובן שהסרט אינו אלא סוג של עיבוד, או התייחסות, או תרגום רופף של לב המאפיליה, של Heart of Darkness, של ג'וזף קונרד, סופר פולני, אנגלי, כתב אותו ב-1899. סיפור בעצם מאוד דומה בספר, אז זה לא בווייטנאם, זה בקונגו, וזה לא מלחמה, זה סחר בשנהב, אבל אותו קורץ, יש איזה סוכן, לא קוראים לו ווילרד, קוראים לו מרלו, לא משנה אותו דבר, והוא נשלח על ידי חברת סחר השנהב המרכזית הבלגית, להחזיר סוכן שהשתגע, סוכן שהפסיק לספק את השנהב, התחיל להיות אדון לעצמו, הפך איזה שבט של ילידים במעבי הקונגו, לסוג של איפשהו בין עבדים למעריצים שלו, והוא שט במעלה הנהר באיזו ספינה, ובסוף הוא מגיע אליו, ובאמת משכנע אותו לחזור איתו. בספר, קורץ כבר במצב ממש לא טוב, הוא כבר גוסס ממלאריה או משהו כזה, וכמעט מיד כשמתחילים לחזור במורד הנהר, בחזרה אל התרבות, אז מרלו, כאילו קורץ אומר, האימה, האימה, ומת. ומרלו חוזר אחרי קשיים רבים לאירופה, ושם במקום לספר כמה קורץ היה משוגע, הוא מהלל ומשבח את קורץ, הוא מספר שכמה קורץ היה נהדר, כמה קורץ היה נפלא. עכשיו, הספר הזה משפיע ביותר, עוד נדבר על כמה מההשפעות שלו בהמשך, נפגוש אותם. אבל באמת הוא ספרותי ביותר. זאת אומרת, היה איזה מין תפיסה כזאת, שזה הספר שאי אפשר לאבד לקולנוע. וג'ון מיילוס, התסריטאי של הסרט, אומר שזה מה שהתגר אותו לכתוב את התסריט. אמרו לו, זה ספר שאי אפשר לאבד אותו לקולנוע, ישר הוא התיישב לכתוב את התסריט הזה. היה ניסיון דרך אגב, זה קצת קשור לשיחה קודמת שלנו, בשנת 39 ניסו לאבד את הסרט, את הספר הזה לסרט, בכוכבו של אורסון וולס, וכשהבינו במה זה כרוך, כמה העלות תהיה, וכמה מסובכת תהיה ההפקה, אז זנחו את זה, ואמרו לאורסון וולס, טוב, קח את הכסף ותעשה מה שאתה רוצה, ואז הוא עשה את האזרח קיין, שכבר דיברנו עליו. בכל אופן, יש כמה נקודות מאוד משמעותיות, לא נעשה עכשיו שיעור שלם על Heart of Darkness, אפשר לדבר גם על זה הרבה מאוד זמן, אבל יש כמה נקודות עיקריות בספר, שהם גם נקודות תשתית בסרט. זאת אומרת, הסרט הוא כן עיבוד נאמן של הספר, במובן הזה שאותם נקודות, או חלק מהנקודות המרכזיות שעולות לדיון בסרט, הם הנקודות המרכזיות בספר. למשל, האבסורד. הספר טורח לתאר כמה וכמה מופעים של נימוס מופלג, ושל מעודנות, ושל תרבות אירופאית עליונה, בלב הג'ונגל, אנשים ממש, כאילו, יש איזו סצנה של ארוחה, ושל זה, שמתנהגים בנימוס מופלג אחד כלפי השני, בתוך הנסיבות הבלתי אפשריות ביותר. בסרט יש כמה קריצות כאלה של האבסורד שבהתנהגות. אחד הגיבורים הכי משמעותיים בספר זה הג'ונגל עצמו. הג'ונגל הוא מין ישות חיה שמכילה בתוכה את כל כוח החיים ואת כל כוח המוות, והיא מפתה ודוחה בו זמנית, ובמובן מסוים גם הג'ונגל הווייטנאמי מתפקד ככה בסרט שלנו. מוטיב האור והחושך הוא מוטיב מאוד מאוד חזק בספר, וכמובן מטבע הדברים, מטבע המדיה החזותית, אז גם בסרט הוא מתפקד, נדבר גם עליו עוד שנייה. והוא מסמל כמובן את הטוב והרע, אבל גם את התרבות והפראיות. זאת אומרת, והשאלה, מהי תרבות ומהי פראיות, ומי מגדיר מה זה תרבות ומה זה פראיות, באחד השלבים, מרלו נזכר שהרומאים כינו את לונדון המקום החשוך והפראי ביותר שבקצה העולם. כן, והיום היא לב התרבות. זאת אומרת, הוא שואל את עצמו כל מיני שאלות על, על מה יהיה פה בקונגו בעוד כמה שנים. זאת אומרת, האם גם נסתכל לאחור ולא נאמין שחשבנו שזה המקום, שזה המקום פיראי. וקורץ, שהוא כאילו הקצה, הוא האדם המעודן והתרבותי ביותר, הוא הופך להיות פרא הפראים, הוא מתפתה לכל המקומות האפלים בנפש שלו ומאבד את השפיות ואת המעצורים, והופך להיות פראי. ויש גם את השאלה של עמידה אל מול אישיות מגנטית. זאת אומרת, כל מי שמתקרב לקורץ בספר וגם בסרט, מתמגנט על האישיות שלו ומשתכנע ועובר צעד. למעט שניים בספר, בספר יש את, את, את מרלו, את השליח, ויש את הרוסי, הוא נקרא, איזה מין מישהו שמסתובב שם באזור, באזור של קורץ, אבל הוא לא כל כך משתכנע. בסרט זה תורגם לדמות הזאת של, של הצלם, שהוא חצי, כן, דניס הופר, שהוא כאילו חצי מעריץ, חצי מסתכל מהצד, חצי מפרשן, כן, אז גם זה קיים. ובאופן כללי, המהלך המיתי הזה, של לחדור אל מעמקי השאול, של לפייס טו פייס, לעמוד פנים אל פנים עם האימה, והאימה הפנימית, שהיא מה שנשאר כאשר מקלפים את כל הנימוס, ואת כל התרבות ואת כל רובדי האישיות, נשאר הגרעין של האימה. אז זה הספר, ובסרט זה גם משחק כל המרכיבים האלה. אז ווילרד הולך לאותה ארוחת צהריים עם הגנרלים, ועם איזה דמות מפוקפקת כזאת, סוכן CIA או משהו, ומספרים לו שיש איזה קצין מוצלח ביותר שהשתגע במעלה הקמבודיה, כן, מחוץ לווייטנאם כבר, ומקים לעצמו איזה צבא ילידים ועושה מה שהוא רוצה וצריך לחסל אותו, ואז משמיעים לו את ההקלטה, הקלטה מהפנטת, קורץ אומר שם מין שורות הזויות או שיריות או עמוקות על ראיתי חילזון שזוחל במעלה תער, זה החלום שלי, זה הסיוט שלי, כן, ואז כאילו מכניסים, קצת מפגישים אותנו, מראים תמונה מאוד מטושטשת שלו, והגנרל הזה ששולח את ווילרד למשימה, אומר לו, שם בלב הג'ונגל, אם אתה הולך, אחרי שאתה יותר מדי זמן בקשר עם הילידים, אז קיים הפיתוי להפוך להיות אל. וזה בוודאי משהו שאחר כך יפותח מאוד מאוד מאוד, בכל מיני צורות. כן, והוא אומר, בלב האנושי יש את המאבק הזה, שבין הטוב והרע, ולפעמים הרע מנצח, ואצל קורץ זה המקרה, ולכן אתה צריך ללכת ולחסל אותו. שוב, זאת נקודת הפתיחה, ככל שווילרד יתקרב לקורץ, וככל שווילרד יעמיק בתיק של קורץ, לאורך הדרך, מה שקורה מכאן והלאה, זה שווילרד יוצא לדרך, ואנחנו עוקבים בו זמנית גם אחרי המסע של ווילרד ואנשי הספינה שלוקחים אותו, וגם במעלה הנהר אל עבר קורץ, אבל גם הוא קורא את התיק האישי של קורץ, ואז אנחנו שומעים על ההתפתחות של קורץ, על הסיפור שלו, על איך הוא נהיה קורץ, שני הסיפורים האלה ככה הם במקביל, ושוב, הוא ואנחנו ביחד איתו מטילים ספק בקביעות הנחרצות האלה, לגבי השיגעון של של קורץ, לגבי מי טוב ומי רע, הכל באמת מתחיל להיות מוטל בספק. כן, ואז אני חייב להגיד משהו על האסתטיקה של הסרט, הוא יפה ביותר. זאת אומרת, הוא באמת, התמונות, כמה מהתמונות הן באמת מאוד מאוד יפות, והתמונות היפות ביותר הן לפעמים ברגעים האלימים ביותר, שזה לדעתי בכוונה. זאת אומרת, יש פה גם דיון,
כאילו הבלבול בזה
ש... אבל מסע ולקירות, כן, נגיע גם לזה עוד שנייה. דהרת ולקירות, כן. כן, אז באמת, כאילו השאלה על הקשר בין יופי לבין אלימות, זאת אומרת, הקיצוניות של הגירוי הקיצוני של החושים, של תמונה יפה, הוא בעצם הגירוי הקיצוני של החושים בעת הפעלת אלימות. ויש גם איזו אמירה על העניין הזה. בסדר, אז הוא עולה על הספינה הזאת, שתיקח אותו במעלה הקונגו, אל עבר, אלו הקונגו, במעלה דננג, הנהר המומצא, אין נהר כזה בווייטנאם, הנהר שהם המציאו במעלה הנהר אל עבר קמבודיה. כן, ואז הוא פוגש את, את הצוות, כן, והצוות הוא סוג של כאילו חתך רוחב של החברה האמריקאית, יש את הנער מהברונקס, ואת הקצין המקצועי, ואת השף מניו אורלינס, ואת נער החופים מלוס אנג'לס, כן, ביחד עם החברה האמריקאית הוא עושה את המסע. רגע, לפני זה, והם די בהתחלה, אנחנו, אחד הדרכים לאפיין את הדמויות, שאנחנו רואים אותם רוקדים וגולשים לצלילי סטיספקשן של של רולינג סטונס. וזה הזמן להעיר, קצת רמזתי לזה בהתחלה, שהפסקול מאוד מאוד משמעותי בסרט. הפסקול במובן של איזה שירים ויצירות אחרות משולבים באיזה רגעים כדי לתמוך או לסתור, כדי להעיר, כדי לדון במה שרואים על המסך, זה באמת משמעותי. זאת אומרת, צריך לשים לזה לב, השירים של הדורס והשיר של הרולינג סטונס וכולי. וגם זה נותן את האווירה של התקופה.
סליחה?
וואגנר, נגיע תכף לוואגנר כמובן. וגם היה משהו במלחמה הזאת שהיא לא רק התנהלה לצלילי רוקנרול, היא הייתה קצת מלחמה רוקנרולית, זאת אומרת מלחמה קצת פסיכדלית, מלחמה ללא מטרות וללא מבנה מוגדר, זאת אומרת משהו תרבותי עמוק שמשוקף באומנות הפופולרית של התקופה הזאת, השתקף גם בצורה שהמלחמה הזאת נוהלה. ולא רק בגלל שכולם היו מסוממים במיוחד כל הזמן, אלא המלחמה היא עוד סוג של כלי ביטוי, אולי סוג קצה של כלי ביטוי, לתרבות. זאת אומרת, האופן שבו תרבות מנהלת את המלחמות שלה, אינה אלא שיקוף מוקצן במיוחד של אמיתות היסוד של התרבות הזאת. וכאשר התרבות עוברת כזה מהפך, כמו שעבר על, על אמריקה בסוף שנות ה-60, אז זה משתקף גם במופעים קיצוניים של התרבות כמו מלחמה. אני חושב שזאת הסיבה שהפסקול כל כך משמעותי פה בסרט. אוקיי, אז הם נוסעים לפגוש את, הם צריכים לעשות איזה מהלך, לא משנה, לדלג בנהר, אז הם צריכים את המסוקים שיקחו אותם, ואז הם הולכים לפגוש את ה-First of the Ninth, את הגדוד מסוקים הזה, ושם יש רגע של קריצה מאוד קטנה ומאוד חמודה, איזה במאי טלוויזיה אומר להם, תמשיכו ללכת, תמשיכו ללכת, כאילו אתם נלחמים, והבמאי זה פרנסיס פורד קופולה. זאת אומרת, מי שמשחק את הבמאי, הוא באמת הבמאי של הסרט. והצלם שעומד לידו, כן, זה ויטוריו סטרוארו, זה הצלם האמיתי של הסרט. זאת אומרת, זה אולי השוט היחיד בסרט שאנחנו יודעים בוודאות שסטרוארו לא צילם, כי רואים אותו בשוט. כן, אז שוב, יש פה איזה קריצה עצמית משעשעת. וזה קשור גם למרכזיותה של הטלוויזיה במלחמת וייטנאם, שהיא המלחמה הראשונה ששודרה לבתים, שודרה בשידור חי. פתאום היה את הקפיצה הטכנולוגית שאפשרה לשדר, לא בדיוק בדיוק חי, לא היה עדיין לוויינים, אבל כמעט חי, שודרה אל כל סלון, ומלחמה שבאמת הגיעה הביתה על אמריקאים, אחרת העולם השנייה, אז יומיים אחרי שלא יודע מה, שהפציצו איפשהו, או שפלשו, או שעלו על איזה חוף, אז קראת הכותרת בעיתון, ודמיינת או לא דמיינת, אבל מלחמת וייטנאם הייתה מאוד נוכחת ומאוד חזותית, זאת אומרת, הדימויים החזותיים שלה, ולמצוא צלם טלוויזיה בשדה הקרב, כמה שזה הזוי, וכמה שזה אבסורדי, וכמה שזה נראה ממש מוזר, זה לא היה בלתי מצוי. זאת אומרת, האבסורד הזה ששמנו אליו לב בספר, הוא באמת לא רק נוכח בסרט, הוא גם באמת היה נוכח במציאות. המציאות הייתה זימנה כל מיני מפגשים ומופעים מאוד מוזרים. אז הם פוגשים את, את הקצין הזוי הזה, את קילגור, כן, שהשם שלו מורכב מקיל וגור, כאילו הוא גם רוצח וגם מזוויע. בטיוטה קודמת של התסריט קראו לו פשוט קרנג', כאילו מאוית קצת אחרת, אבל טבח, שמו היה הקצין טבח, ואז איבדנו את זה קצת, או לא איבדנו את זה, הסתירו את זה קצת בקיל גור. כן, ויש לו את כל מיני מנהגים ממש מוזרים, הוא מטורף לגמרי, כן, הוא כאילו, ובמסגרת זה שהוא מטורף, אז הוא גם, יש את הסצנה הזאת שהוא, כן, ניגש בגבורה וכאילו מוסריות, או באיזה ערכיות של לוחמים, לאיזה לוחם וייטקונג פצוע, ומושיט לו את המימייה, ומטיף לכל החיילים שמסביבו, בן אדם שהוא כל כך אמיץ, שיכול להמשיך להילחם בפציעה כזאת, אז אני אתן לו את המימייה שלי, ואז מגיע אחד העוזרים שלו ולוחש, אני חושב שאחד המלאכים האלה זה גולש הגלים המפורסם, לנס ג'ונסון, ואז הוא כאילו, הוא שופך עליו את המים, מסובב עליו את הגב, ורץ לפגוש את הגולש גלים המפורסם, כאילו זה, עוד איזה, זה קצת הומוריסטי, אבל גם דרך להראות את היחסיות, את הפומפוזיות, את הכאילו קליפתיות של הפגנת ערכים, ואת הערכים הפנימיים האמיתיים שם, לרוץ אחרי סלאבס, ולגלוש על הגלים, שזה באמת מה שמעניין אותו. כן, אז הם יושבים איתו שם בברביקיו הלילי, ויש גם את הסצנה הזאת המוטרפת למדי, שהכהן עושה כזה, הכומר עושה את התפילה, ומעל מרחף מסוק שמניף איזה פרה, משהו כאילו, שוב ושוב, המחשות של כמה כל הזוי ואבסורדי ומוטרף, בתוך הסצנה הזאת של הלחימה. כן, ויש את הברביקיו הלילי הזה, שבו הוא, כן, הוא... שוב, הם מחליטים על נקודת הכניסה שלהם לנהר, לפי איכות הגלים שיש שם, יש שם גלים של 2 מטר, אז חייבים, לא משנה שאיזה נקודה איומה ונוראה, שנשלטת על ידי צ'רלי, נשלטת על ידי הווייט קונג, אנחנו ניכנס לשם, כי יש שם הזדמנות לגלוש גלים כמו שצריך, כן, צ'רלי לא גולש, ולכן הוא לא יחליט, כן, ולפנות בוקר הם ממריאים, ושוב, כאילו, חיצוניות והפומפוזיות כן, תרועת החצוצרה והמדים של חיל הפרשים, היחידה הזאת היא יחידת פרשים שהמירה את הסוסים שלה במסוקים, ככה אומרים באיזשהו שלב בסרט, וממריאים אל ההתקפה, כן, ושוב, באחד הסצנות היפות ביותר בסרט אסתטית, הם טסים במבנה תקיפה לצלילי דהרת הוולקירות של וגנר, אבל זה לא הפסקול של הסרט. זה המציאות בסרט, זאת אומרת, הם משמיעים בעצמם פסקול למעשה שהם עושים. אז זה קצת קשור אולי קצת למה שדיברנו בפעם הקודמת, כן, לגבי מישל שחי בסרט ועד זאת הנשימה, אז גם הם חיים בסרט, הם עושים מתקפת מסוקים כזאת מרשימה, אז הם צריכים שיהיה פסקול מרשים. אבל גם הם מתארים את זה כלוחמה פסיכולוגית. ומה זה לוחמה פסיכולוגית? אם לא תרבות שמחוללת מציאות. זאת אומרת, יש פה מוזיקה, מוצר תרבותי גבוה, כן, אופרה של וגנר, שממש מטילה פחד בליבות הילידים המותקפים. זאת אומרת, התרבות חוצה את כל המימדים של התרבות, ומפסיקה להיות סמלית ומטאפורית וחיצונית למציאות, ומעצבת את המציאות עצמה. וכמובן שיש פה גם קריצה לענייני הניבלונג, כן, המיתוס הארי, הקדום הזה, שווגנר מאבד אותו לתוך הטטרלוגיה, 4 האופרות שלו, כן, שאחת מהם זה הוולקירות שמשם הלקוח האריה הזאתי, אבל כן, הסיפור המרכזי של כל 4 אופרות, זה קצת דומה לשר הטבעות, יש איזה טבעת שליטה עולמית כזאת, ובמרדף אחרי הטבעת, החצי אלים האלה מוכנים להשמיד את עצמם, את משפחתם, את צאצאיהם, את כספם, את הכל, בשביל להשיג את הטבעת הזאת, ובסוף הם לא משיגים אותה והכל נהרס, וזה קצת משקף גם, כאילו, את ה... את העניין, כן, האימפריה שיש לה אינסוף כוח, אינסוף כסף, אינסוף שליטה, ובמרדף אחרי משהו לגמרי לא ברור, מוכנה להרוג 10,000 חיילים במשך שנים רבות, להקיז את דמם שם בסוף העולם, ולצאת משם חבוטה וחבולה, בלי שום הישג משמעותי, אז זה גם משחק כאן באיזשהו שלב. ואז יש את המתקפה ארוכה ומורכבת, וכל מיני דברים במתקפה הזאת, אלה הוולקירות. כן, ואז יש את המונולוג האדיר הזה המוטרף לגמרי של אותו קילגור, שכן, אני מת על הריח של נייפאם בבוקר. כן, הוא אומר, פעם הפצצנו איזה גבעה, וכשבאנו לא מצאנו אף גבייה, מרוב שהנלפאם הוא אפקטיבי. וזה הריח כמו ניצחון, כך הוא אומר, באיזה ברק של טירוף בעיניו. ואז הוא כאילו מישיר מבט לווילרד, ואומר לו, יום אחד המלחמה הזאת תסתיים. כן, המלחמה הזאת תסתיים, והטירוף כולו יסתיים, זאת אומרת, ואתה תסתיים ואני אסתיים, והאפשרות שלי לעשות את כל הדברים המוזרים האלה יסתיימו, וכל הבועת משמעות הזאת שאני יוצר סביבי, היא תיעלם ולא ישאר כלום, כי באמת אין לזה שום משמעות, חוץ מהסמלים שמתחזקים את עצמם, שאני מקיים פה בתוך, בתוך כל העולם המוזר הזה שנקרא מלחמה. כן, והמסקנה של ווילרד מכל האפיזודה המוזרה הזאת, מהמפגש עם הדמות הקיצונית הזאת של קילגור, זה שאם יש טיפוסים כאלה, רצחניים ומעוותים ומוזרים, אז מה הם רוצים מקורץ? כאילו, בוא נרוג את כל הקצינים. כולם עושים דברים מוזרים, כולם פה משוגעים, אז מה הם נתפלים דווקא לקורץ? כן, זאת אומרת, הוא אומר לעצמו, חייב להיות פה יותר מאשר אי שפיות ורצח, כי את זה כולם עושים. כן? זאת אומרת, מה? זה נהיה פתאום בטווח של האנושי. זה נהיה פתאום, זאת אומרת, לרצוח ולהתנהג בשיגעון, זה סביר ביותר. מה קורץ עשה כבר שלקח אותו אל מעבר לגבולות? זה מה שמרתק את ווילרד בדמות הזאת. אוקיי, יש את הסצנה עם הנמר, דלג עליה. אוקיי, ואז הם מגיעים באמת לסיפור הזה עם המופע המוזר הזה, עם השפנפנות פלייבוי, שכל תכליתו להתגרות, לא לגרות, להתגרות. זה פשוט התגרות אחת גדולה. כל העסק הזה זה התגרות בחיילים, כי הנערות האלה שרוקדות שם, קודם כל הן בלתי נגישות, אבל מעבר לזה, הן ממש לועגות לסמלים, לסמלי הצבא. והמפיק המרגן הזה שמביא אותם, הוא סוג של, כאילו, לא יודע אם שמתם לב, אבל שנייה לפני שהם בורחים משם במסוק, אז הוא עושה להם ככה, הוא עושה להם את סמל השלום. זאת אומרת, את סמל ההתנגדות למלחמת וייטנאם. ואז עוברים לראות את הווייטנאמים שנטלים על הגדרות ומסתכלים בתדהמה, על מה האמריקאים האלה עושים, זאת אומרת, הכל ממש כאילו קיצוני ומופרך ואבסורדי ולא הגיוני ומטמיע, ויש איזה רגע שבו הם מתחילים ללכת מכות שם, זאת אומרת, הם מנסים להתנפל על הבמה, והשוטרים הצבאיים עודפים אותם, ואז מתחילה איזה קטטה המונית שם, ופתאום אנחנו רואים את ווילרד מתיישב לו בנחת על הטריבונה להסתכל על הקטטה, כי זאת השפה שלו, זאת אומרת, כשהולכים מכות, כשנלחמים, אז זה פתאום הגיוני בעיניו, כאילו כל שאר מה שהולך שם, באמת באמת לגמרי לא הגיוני. אגב, שתי הדמויות האלה, שני המפגשים האלה, המפגש עם קילגור והמפגש עם השפנפנות פלייבוי, זה בעצם עוד ציטוט, או התייחסות, או התכתבות עם האודיסאה. זאת אומרת, ממש כמו במסעו של אודיסאוס, טוב, הוא חוזר הביתה, לווילרד אין אפשרות לחזור הביתה, אבל ווילרד כבר יודע את זה בנקודת המוצא, אודיסאוס יגלה את זה רק בסוף, התחנות שווילרד עובר, התחנות שווילרד הן ממש דומות לתחנות של אודיסאה, למשל, יש הרבה קווי דמיון בין קילגור לבין הקיקלופ, ויש הרבה קווי דמיון בין שפנפנות הפלייבוי לבין הסירנות, שאודיסאוס צריך ככה לאטום את האוזניים משיר הטן כדי לא להתפתות. ועוד ועוד תחנות בדרך הן דומות. שוב, והאמירה היא שאני לא רק מספר לכם סיפור. זאת אומרת, זה לא סתם סיפור. יש כאן עומק, יש כאן על זמניות. זה לא רק תיאור של מלחמה ספציפית, של עם ספציפי. זה משהו עמוק, אולי בתרבות המערבית, אולי בתרבות האנושית, אולי בטבע האדם, שטעון ברור, התשוקה הזאת להרג, או הנכונות, הדחף להיכנס עוד ועוד פנימה אל תוך האופל, אל תוך המקומות הרעים והקודרים בנשמה, זה צריך לברר, ובזה עוסקת התרבות. זאת אומרת, זה אלפי שנות יצירה תרבותית בעצם עוסקות בשאלה הזאת. זה מה שרומז הרמז. אחד הדברים, כאילו, הכי משמעותיים שקוראים להם מיד אחר כך, זה שהם פוגשים איזה ספינה וייטנמית, שכאילו המפקד של הפיליפס, המפקד של ספינת הסיור, מתעקש לעשות להם בדיקה שגרתית, והעניינים כמובן משתבשים שם, והם רוצחים את כולם, בגלל איזה כלבלב, כן? זאת אומרת, מי שהיא רצה לכיוון קצה בספינה, וחושבים שהיא הולכת להתקיף אותם, אז הם יורים בכולם, ומסתבר שהיא רצה לאיזה כלבלב שהיא הסתירה, שוב, וזה איזה מין מטאפורה כזאת, או סינקדוחה אולי, מיתונימיה, לא יודע, כן, לכלל השהות בווייטנאם. זאת אומרת, האלימות המוטרפת על רקע התגרות מזערית ביותר, שמביאה לטבח של חפים מפשע, ורק מקיימת את מעגל האלימות, או כמו שווילארד אומר את זה, אנחנו חותכים אותם לשתיים במכונות ירייה, ואז נותנים להם פלסטר, שזה פחות או יותר תיאור של כלל השהות האמריקאית בווייטנאם. ואז הם מגיעים לגשר שבסוף העולם, שהוא באמת האפוקליפסה, זאת אומרת, הוא באמת ההתמוטטות הכללית של הכל. הם הולכים לחפש את המפקד המקומי, ואין מפקד, אין פיקוד, כולם יורים לכל הכיוונים, אף אחד לא יודע מי האויב, מי נגד מי, מי נמצא איפה, יש שם בלגן מוחלט. וזה מעלה למחשבה שני דברים. א', את שאלת הפיקוד, סגנון הפיקוד ומהות הפיקוד והמנהיגות. הסרט הוא כמעט קטלוג של מפקדים לסוגיהם. זאת אומרת, יש כל מיני דמויות פיקודיות בסרט. יש את הגנרל ששולח את ווילרד למשימה בהתחלה, ויש את קורץ, שהוא גם סוג של מפקד, ויש את פיליפס, מפקד הספינה, ויש את קילגור, יש עוד כל מיני, וכל אחד מהם משוגע או מעוות, או מוזר, או קיצוני בדרכו. וגם ווילרד עצמו הוא סוג של מפקד, אבל אין לו פקודים, זאת אומרת הוא קצין. הוא קצין בדרגת קפטן, ואנשים מצדיעים לו, והוא מפעיל את הסמכות שלו בכל מיני שלבים, אבל אין לו יחידה שהוא הולך איתו. וזה אולי כאילו הפתרון, כן? זאת אומרת, אולי שוב, במחשבה על מגלומניה, ועל המקומות כאילו של הנפש המתעוותת, במצבים של עוצמה, במצבים של הפעלת כוח, יכול להיות שגם זה סוג של הרהור, שעצם מיקום של אדם במצב של סמכות אולטימטיבית, של כוח אינסופי, מעוות אותו באיזושהי צורה, והתרופה היחידה היא להתרחק מזה, זאת אומרת, לפעול כיחידה עצמאית. לא שווילרד כזה דמות מאוזנת, גם הוא יש לו את הסיפורים שלו. אוקיי, נתקדם עוד קצת עם הסרט, כי השעון מתקדם לו. אז פיליפס נהרג בחנית, והוא ממלמל בפליאה חנית, תוך כדי שהוא נהרג מהחנית, כן, כי הוא חוזר אל המקורות של עצמו, הוא שחור הרי, אז כאילו הוא מוצא את עצמו נהרג בחנית, הוא ממש השלים את המעגל, חזר לדרך שבה אבות אבותיו היו נהרגים. ואז הם מגיעים סוף סוף אל קורץ, ופוגשים את הדמות הזאת, את הצלם הזה. כן, ואם אתם רואים, אני אצלכם עם הסמן, לא יודע אם אתם רואים את הסמן שלי, אבל פה בצד השמאלי של התמונה, על הקיר כתוב, Apocalypse Now. כן? Our motto, Apocalypse Now. זה מה שכתוב על הקיר. שזה מקור השם של הסרט, כאילו זה הרגע היחיד בסרט שבו רואים את המילים האלה. אפשר לדרוש כל מיני דרשות על שם הסרט, קצת כמו מה שדוב ניסה בהתחלה, אפשר לקחת את זה לעוד כיוונים. בשום שלב של הסרט לא מסבירים מה הקשר, אבל אתה מבין מה הקשר. זאת אומרת, הרע מכל כבר עכשיו מתרחש. השמיים עכשיו נופלים עלינו. הגענו לנקודת הקצה, הגענו לקץ ההיסטוריה, קץ התרבות, קץ הסיפור הזה שנקרא אנושיות, הכל מתפרק לנו מול העיניים. ואז לוקחים את ווילרד לפגוש את קורץ פעם ראשונה, ואז אנחנו נחשפים באמת לדמות המדהימה הזאת, בסצנה המדהימה הזאת, שקודם כל בצולמת מדהים, זאת אומרת, מרלון ברנדו, עם כל המגנטיות של האישיות שלו ושל יכולת המשחק שלו, בצללים אנחנו רואים כל פעם פיסה אחרת מהגולגולת שלו, זאת אומרת, הוא סוג של גולגולת מדברת, הוא כבר נמצא בין הצללים, הוא כבר נמצא בעולם האופל, בעולם המוות, והידיים הענקיות האלה, וגם התוכן של מה שהוא אומר, הוא כן, הצלם הזה עשה בילדאפ שלם, כמה הוא פילוסוף, וכמה הוא משורר לוחם במובן הקלאסי של המילה, כן, אבל מה שקורץ אומר לווילארד, זה, אתה לא רוצח, אתה נער שליח שנשלח לגבות את החשבון, זאת אומרת, אני יודע ש... חטאתי חטאים, אני יודע שאני צריך לשלם אותם, ואתה האמצעי שבאמצעותו אני אשלם, אבל לפני שהוא אומר לו את זה, הוא מספר לו סיפור, הוא שואל אותו מאיפה אתה, הוא אומר לו אני מאוהיו, הוא אומר כמה, מה המרחק שלך מהנהר, אז הוא מספר לו כשהייתי ילד שטתי על הנהר, על נהר, על האוהיו ריבר, והיה נקודה מסוימת שבה היה מטע פרחים, מטע גרדיניות, שהפך לפראי, וזה הפך את כל המקום לגן עדן, וזה הדבר, פחות או יותר הדבר הראשון שהוא אומר לו, כי זה הדרך שבה הוא מציג את עצמו. זאת אומרת, ככה הוא מסביר מה קרה לו. הוא אומר, ברגע שאני הפך, אני הייתי מטע הפרחים, אני הייתי הקצין המצטיין, הייתי מיועד לגנרליות, לרמטכלות, למה שאתם רוצים, ואז פתאום הפכתי לפראי, אבל בו זמנית נהיה גן עדן. זאת אומרת, הגעתי למקסימום האנושיות, למקסימום היכולת, למקסימום המיצוי והפעלת הכוח והשליטה והעוצמה. זאת אומרת, הגעתי למקומות מאוד מאוד קיצוניים בשני המובנים של המילה. וטוב, יש, הוא קולה אותו, והוא משחרר אותו, והוא משחרר אותו, והוא קולה אותו, והוא רק את זה, והוא רק את ההוא, לא משנה. ואז הם עוד פעם יושבים שם בצללים, ואז קורץ מתחיל להקריא שירה לווילארד, והשיר שהוא מקריא זה השיר הזה, The Hollow Man של T.S. Eliot. עכשיו, יש סיבה טובה מאוד מאוד שהוא מקריא את השיר הזה, בגלל שהשיר הזה הוא התגובה של T.S. Eliot ללב המאפיליה של קונרד. המוטו, לפני A Penny for an Old Guy, המוטו של הספר כולו, המוטו של, של, של The Hollow Man, הוא Mr. Coots, he dead. זאת אומרת, ציטוט מתוך לב המאפיליה, והשיר כולו, שהוא שיר מורכב, כדרכם של שירים של T.S. Eliot, מודרניסטי כזה, מסע אל תוך נפשם של האנשים שמתו מוות רוחני, ואיך הם רואים את העולם, אבל השיר כולו הוא מסופר, מנקודת המבט של קורץ, בעצם, של קורץ הספרותי. אז זה מאוד מאוד יפה, ורב רובדי, שקורץ הקולנועי מקריא את השיר, שהוא תגובה לקורץ הספרותי. כן, ושורות הסיום של השיר, שהן מאוד מפורסמות, הן אולי, יש כאלה שאומרים שהן השורות המצוטטות ביותר בשירה האנגלית המודרנית, כן, This is the way the world ends, not with a bang, but with a whimper. זאת אומרת, כך מסתיים לו העולם, לא במפץ, אלא ביבבה. וזה קצת רומז למה שעומד לקרות. אגב, אם מדברים כבר על איך העולם מסתיים, פרנסיס פורד קופולה עצמו התלבט תקופה ארוכה, בעצם הוא כאילו התקשה מאוד לסיים את הצילומים של הסרט, כי הוא התקשה להחליט איך הסתיים הסרט. זאת אומרת, היה לו תסריט, הוא זנח אותו בשלב די מוקדם של הצילומים, והתחיל לצלם מה שבא לו, והוא לא ידע איך לגמור את הסרט. ואחד הדברים שהובילו אותו למסקנה, איך הסרט צריך להיגמר, זה השיר הזה. זאת אומרת, התובנה שזה לא יכול להיגמר בבנג, כמו שהוא תכנן בהתחלה, באיזה קרב, או הפצצה, או משהו, זה חייב להיגמר באיזשהו שקט ודממה כזאת, בווימפר, שכזה. זה עניין פרטי שלי. אני שמתי לב, לא יכולתי שלא לשים לב. איזה ספרים קורץ קורא? מה מונח לקורץ ליד המיטה? כן? לא התנך מונח לו ליד המיטה. מונחים לו ליד המיטה שני ספרים, כן? From Ritual to Romance ו-The Golden Bow. שני ספרים שעוסקים בחקר המיתוס. בסדר? זה שני ספרים מאוד מפורסמים, מאוד תשתיתיים, כן, במחשבה על התרבות. אחד מהם זה ניתוח של המלך ארתור, של המלך ארתור, היבט ספציפי בסיפור המלך ארתור, שנקרא ארץ הישימון, שזה גם שיר של טי.אס. אליוט דרך אגב, כן, שיש איזה ארץ שמוטלת עליה כללה, וכדי להסיר את הכללה, גיבור צריך לצאת למסע. אתם מבינים מה הספר הזה עושה בסרט הזה? והספר השני, The Golden Bow, זה ספר היסוד אולי, בבירור של הקשר בין מיתוס לבין דת. זאת אומרת, היסודות המיתולוגיים שעומדים בבסיס כל דת, והטענה בספר הזה של פרייזר, זה, שוב, זה ספר תשתית, הטענה בספר הזה היא שמיתוס היסוד שעומד בבסיס כל דת, בטח אם אתה חושב שהנצרות היא כל דת, זה מות המלך שיאפשר את ההתקדמות לדור הבא, זאת אומרת, האל הנצחי שמתגלם בתחלופה שבין מלכים, זאת אומרת, יש איזה אל נצחי שהגילום שלו זה מלך, והוא חייב למות ולהיות מוחלף על ידי מלך חדש, כמין גילום של הנצחיות של עצמו. זה מה שפרייזר אומר בספר. ושוב, זה בעצם מה שקורה בסרט, כי מה שקורה בסוף הסרט, זה שווילרד מוציא להורג את קורץ, ובעצם תופס את מקומו באיזשהו מובן, תכף נדבר על זה. אבל לפני כן, יש, כן, איזה נאום מאוד ארוך של קורץ, שבו בעצם מסביר את שורות הסיום של הספר, וזאת האימה, מהותה של האימה. והוא אומר, זאת אומרת, הוא מתאר איזה פעולה שהוא עשה כשהוא היה בכוחות המיוחדים, שהם באו לחסן איזה כפר, והווייט קונג קרטו את הזרועות של הילדים שחוסנו, והוא מעריץ את האכזריות שבזה. זאת אומרת, לאימה יש שני פנים. לאימה יש את הפן שאנחנו רגילים לייחס לאימה, זאת אומרת, את הפן המפחיד, המאיים, המרתיע, ויש לה פן מושך, שזה אולי הסוד השמור ביותר בתרבות, כן? שיש משהו מושך בזוועתי. יש משהו מושך במלחמה, יש משהו מושך בדוחה, יש משהו מושך בעוצמתי, וקורץ גילה את הסוד הזה. זאת אומרת, זה הסוד שקורץ גילה. והוא אומר שאם רק כולם היו יודעים את הסוד הזה, אז לא היו לנו יותר בעיות. אם היו 10 חטיבות של אנשים כאלה, הייתי גומר פה את המלחמה הזאת בכמה ימים. כך הוא אומר. כן, ובאמת, אחרי שווילר דורג אותו, הוא מגלה את היומנים שלו, את כאילו את הסיכום שלו, הסיכום המודפס שלו לכל חייו, וכתוב שם באותיות אדומות ענקיות, תפציצו את כולם ונגמור את כל העניין. זאת אומרת, להפעיל את האלימות עד הקצה, פשוט תפתור פה את כל הבעיות. והצורה שבה ווילר דורג את, את קורץ, שזו התמונה היפהפייה הזאת, כן, שהוא בדרך לשם, שהיא באמת תמונה מזוויעה ויפה בו זמנית. יש איזה טקס, טקס הקרב, מין, זה לא ברור בדיוק מה זה, זה ריטואל כזה, ריטואל של הקרבת קורבן, או של הריגה טקסית של איזה תאו, ויש כאילו סינתזה, משלבים את ההריגה של התאו, ואת ווילר דורג את קורץ, באותו אמצעי, כן, באיזה מין מצ'טה כזאת.
התמונה הזו של ווילר, זה ממש הקורץ החדש.
ממש, ממש.
אתה מסתכל עליו, ואתה רואה כאילו קורץ.
כן, יש ממש כמה סצנות קודם, קורץ גם כן מתאפר באיפור הזה בדיוק, שהוא יוצא לרצוח את שף, את אחד החברים של ווילארד. כן, וכמו שאמרתי, כאילו זה המיתוס של The Golden Bow, כן? זה התובנה של פרייזר, שהנצחיות של האל מורכבת ממלך שמחליף מלך. ובאמת כשווילארד גומר לרצוח את קורץ, והוא יוצא החוצה מה ספק ארמון, ספק מקדש הזה, אז במקום להתקיף אותו, אז כולם משתחווים לפניו, כי הוא המלך החדש, הוא הקורץ החדש, הוא החליף אותו. כן, וסוף הסרט...
לפני כל זה,
כן.
יש התייחסות רמיזה פואטית לכל מה שיבוא, למי הוא אדם ומי הוא פרא, בציטוט של צלם העיתונות, שמייצג אולי את האדם הפשוט, של איף, של רדיאד קיפלינג.
כן.
If you can keep your head when all about you are losing theirs and blaming it on you. If you can trust yourself when all men doubt you. והפואמה נגמרת במילים, you'll be a man, my son. ואחר כך כל זה מופרך על ידי שנובודי זה מעניין.
בדיוק.
נובודי, אף אחד לא מקיים את הדברים.
נכון, זאת אומרת, הצלם הוא הניסיון... להכניס שדר בשיגאון, זאת אומרת, הוא הניסיון לפרשן, הוא ערוץ הפרשנות, הוא מנסה לפרש את המעשים ואת התובנות של קורץ, אבל כמובן שאין טעם, כי קורץ הוא באמת כבר מעבר לפרשנות. וממש, הדבר האחרון שרואים בסרט, זה את התמונה הזאת, שזה התכתבות עם התמונה הראשונה בסרט, שגם אותה הראיתי לכם, של הבודה, אבל הפעם, הראש של ווילארד הוא לא הפוך. הראש של ווילארד הוא... ישר, הוא כמו הבודה, הוא ממש מתמזג כמעט עם הבודה, או בגלל שהוא באמת הפך לאל בעצמו, או בגלל שהוא הגיע לאיזה שלווה, או בגלל שלהפך, זאת אומרת, הרוע המתפרץ שהוא ווילארד, השתלט אפילו על הבודה, זאת אומרת, החריב הכל. לסיכום, אולי, לפני שנשמע את התגובות שלכם ואת השאלות שלכם, אז אני אצטט פה את בודריאר, ז'אן בודריאר, ההוגה הפוסט-מודרניסט, יש לו בספר המאוד מאוד חשוב שלו, סימולקרה וסימולציה, הוא מדבר על אפוקליפסה עכשיו, ואומר שאפוקליפסה עכשיו זה דוגמה מופלאה לאומנות כהמשך המציאות וכספק הדימויים של המציאות. זאת אומרת, כאשר אנחנו חושבים על מלחמת וייטנאם, אנחנו יותר זוכרים את אפוקליפסה עכשיו מאשר את מלחמת וייטנאם, ואפוקליפסה עכשיו נהייתה מלחמת וייטנאם, במובן סמלי, במובן, כאילו, גם חזותי, אבל גם תרבותי, הרבה יותר מכל מיני תמונות אמת, מתוך מלחמת וייטנאם. זאת אומרת, והמשמעות של הסרט, העוצמה של הסרט, זה שהוא הצליח ליצוק משמעות לתוך המציאות, זאת אומרת, להפוך את כל השהות בווייטנאם למסע אל הרוע, מסע אל המקומות של האופל, מסע של ניסיון לפגוש, או של כישלונו של המסע, לפגוש את המקומות האפלים, והרוע שהתפרץ מתוכם, וכולי וכולי וכולי. עד כאן. שאלות והערות שלכם. אחי,
אתה יכול לדבר על האסתטיקה של הסרט? שהוא באמת קראת יפהפה,
אני קצת התייחסתי לזה, זאת אומרת, זה האסתטיקת יתר של הסרט, כמעט, הייתי קורא לזה, אולי התמונה הנכונה לדבר על הרקע של הזזות, האסתטיקת יתר של הסרט הזה, היא נועדה להפגיש את הצופה עם ההימשכות של עצמו אל המקומות הקיצוניים. זאת אומרת, כשם שאנחנו אוהבים דברים מאוד יפים, אנחנו אוהבים דברים מתפוצצים ומתרסקים ומשפריצים ונרצחים. אנחנו הולכים לסרטי פעולה כל הזמן. אנחנו מעריצים כוח ועוצמה. אנחנו מדברים מאוד יפה על שאיפה לשלום ועל... הרצון ברוגע ובשפיות, אבל יש משהו עמוק בתוכנו זה הבחנה מאוד עמוקה, שההימשכות ליפה וההימשכות לנורא הם אזורים שכנים, קרובים, בנפש. זה אני חושב הפשר של האסתטיקת יתר.
זה בטח נכון, אבל זה גם היפוך כמובן של הגישה הקלאסית, היוונית, רומית, יהודית, שיהודית פחות, שיפה שווה מוסרית, או משכילי, ודאי של הנאורות,
כן.
והרציונליזציה, יפה שווה מוסרית.
כן, ביוון זה לא בדיוק מוסרי כמו צודק, זה לא בדיוק אותו דבר.
צודק.
ביוון יפה שווה צודק, בהשכלה יפה שווה מוסרי. היהדות לא מדברת על יפה בכלל. טוב, אז לאסתי שסבלה, ולכל מי שבאמת היה לו קשה עם הסרט הזה, אז בשבוע הבא אנחנו עוברים לעולם אחר לגמרי, אנחנו נצפה בקומדיה של וודי אלן, מאוד וודי אלנית, שחלטנית וענוגה, בשושנת קהיר הסגולה. אני מתנצל בפני דוברי העברית שבקהל, לא הצלחתי למצוא עותק עם תרגום. אז או שתמצאו עותק עם תרגום, או שתראו את העותק ללא התרגום שאני שלחתי לכם. אני אנסה למצוא עותק עם תרגום, אני אפעיל קצת יכולות חיפוש, אבל לא בטוח שאני אמצא. בכל אופן זה יהיה כאילו עולם אחר לגמרי, אני מבטיח. זהו, תודה רבה.
אפשר שאלה אחרונה?
כן, בטח.
כן, אוקיי. אז זה גם הזכיר לי הדיבורים על ההרץ, את הספר של סליבוי ז'יז'יז'אק, כאילו על ה... אז זה מעניין אותי, כאילו מה, האם יש קשר, כאילו אני רוצה עוד קצת מילים על הסוף, כאילו לא כל כך הבנתי את הסיום של הסרט, רשתי מאוד פתוח, כאילו, או שזה באמת קשור לצלע הראשונה, אז כאילו אם יש לך עוד קצת ביאור באמת.
אז ככה, לגבי הסוף, אז אני אגיד מה הסוף הוא לא, בסדר? מה הסוף היה אמור להיות בהתחלה והוכרע שזה לא הסוף, בסדר? הסוף, הראשוני שתוכנן היה שמזמינים את האיירסטרייק, מזמינים את ההפצצה, וכל האזור הזה של המקדש ארמון הזה מופצץ ונהרס ונגמר, וכולם מתים שם באיזה הפצצה נוראית סופית. אז זה לא הסוף. זאת אומרת, הסוף, כמו שאת אומרת, הוא הרבה יותר פתוח, הוא קצת מעגלי, כמו שרמזתי בהתחלה, זאת אומרת, בהחלט יכול להיות שווילרד מכאן חוזר בדיוק לאותו חדר מלון שהוא היה בו בהתחלה, ולאותו מצב, לאותו חוסר מוצא, והוא קצת גם קשור למיתוס של פרייזר, זאת אומרת, הוא קצת קשור לזה, שעכשיו ווילרד הוא קורץ, והוא נושא בחובו איזה קורציות, והוא, או שהוא יקים שבט חדש, או שהוא גרוע מזה, הוא יחזור אל המפקדה, ויפיץ שמה את הקורציות שלו, זה גם אפשרות. זאת אומרת, זה באמת סוף קצת פתוח, אבל... כאילו, ברור לאן הוא, זאת אומרת, הוקטור שלו די ברור, זאת אומרת, לאן הוא מושך. זה כן ברור. טוב, תודה.
הפרק שהזנתם לו, כמו כל שאר הפרקים בפודקאסט, הוקלט בלייב מתוך מפגש הזום המתרחש באופן קבוע בימי רביעי, בתשע בערב. אם אתם רוצים להצטרף אלינו למפגש הזום הבא, או לקבל עדכונים וכישורים לסרטים עליהם נדבר, תוכלו למצוא קישור לקבוצת הוואטסאפ שלנו בתיאור הפרק. נשתמע.